ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. בימים אלה אנו זוכרים שמלאו 50 שנה לגבורתו של זאב ז'בוטינסקי בחלקת גדולי האומה. רק 29 שנים אחרי מותו ו-16 שנים אחרי קום המדינה, החליטה ממשלת ישראל להעלות את עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי אב. יצאנו לבדוק מדוע בן גוריון התנגד, כיצד אשכול פייס, איך בגין חגג, וגם מה נותר מהמורשת. כמידי חודש יולי בשבועות הקרובים, יזכו פרחי הגרניום וארצי הזית שברחבת גדולי האומה בהר הרצל לטיפול מיוחד. יולי היה חודש רע לציונות מתברר, או לפחות עבור מבשריה, שכן בהפרש של שבוע מציינים בהתאמה את יום ההזכרה למותם של בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי. שני הענקים הציונים שחלמו, בישרו והגו את דמותה של מדינת העם היהודי והקדישו עצמם לגאולת המולדת, נתנו את רוחם לאלוהים בנכר, לפני שראו את חזונם מתגשם. שניהם ציוו בצוותם כי ברצונם לקבר במדינה היהודית כשקום תקום, והותמנו באופן זמני בגלות. 110 שנים צוינו בשבוע שעבר למותו של הרצל שמת ביולי 1904 בווינה. הוא כתב, אני מבקש הלוויה דלה ביותר, בלי נאומים, בלי פרחים. כך כתב בצוותו חוזה המדינה, להיקבר בארון מתכת בקבר על יד אבי ולשקף שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל. ז'בוטינסקי שמת במפתיע לפני 74 שנה בניו יורק, ייחד גם הוא סעיף בצוותו בנוגע למקום קבורתו, ובו הוא מבקש להגיע למנוחת עולמים בארץ הקודש. ואת עצמותיי, אם אקבר מחוץ לארץ ישראל, אין להעביר לארץ ישראל אלא על פי צו של הממשלה היהודית של ארץ זו כי תקום, כך כתב. כמו משה על הר נבו, הרצל וז'בוטינסקי לא זכו לראות את חזונם מתגשם. אבל ב-1949, כשחלום הדורות שלהם סוף סוף התגשם, רק אחד מהם זכה לביצוע מיידי של משאלתו האחרונה. כשנה ורבע אחרי הקמת המדינה, החליטה הכנסת הראשונה לממש את צוואתו של הרצל, להעלות עצמותיו ולהטמינן בירושלים. נבואתו התקיימה, הכריז ראש הממשלה דוד בן גוריון במסע ההלוויה הממלכתי והמפואר בין השבוע שבו חלקו עשרות אלפי אזרחים כבוד לחוזה המדינה עד שנתמן בהרי ירושלים, ראשון בחלקת גדולי האומה. לא תהלוכת אבל תהיה הלוויית עצמות הרצל לירושלים, אלא מסע ניצחון, ניצחון החזון שהיה למציאות. אבל המטוס המריא רק מבינה, ומסע הניצחון הוקדש להרצל בלבד. כשבאו חסידיו של ז'בוטינסקי לממש גם הם את צוותו של מורם ורבם, שערי הארץ נסגרו. המדינה זקוקה ליהודים חיים, אמר להם בן גוריון, לא ליהודים מתים. רק ביולי 1964, 16 שנה אחרי קום המדינה היהודית, זכו תלמידי ז'בוטינסקי למלא את צוותו של מורם, כשחילופי השלטון פתחו צוהר להבאת עצמותיו של ז'בוטינסקי לישראל וקבורתם במחלקת גדולי האומה. מבצע זאב ז'בוטינסקי חוזר למולדת היה עבורם משימה קדושה ורבת חשיבות. תיקון עוול ומילוי חוב היסטורי. כל חייו עמד ז'בוטינסקי מחוץ למחנה, התעמת עם הממסד הציוני והקים אלטרנטיבות לשלוחותיו. חילוקי הדעות שרק הלכו והתחדדו במרוצת השנים סייעו למיתוגו כאיש ריב ומדון. הוא ספג השמצות וכינויי גנאי נוראים מכל. 50 שנה אחרי כן, ראש הממשלה והנשיא שבדרך מתגאים שניהם בחינוך ז'בוטינסקאי. שר ביטחון מרבה לצטט את קיר הברזל, וז'בוטינסקי הוא גם האיש המונצח ביותר בשמות יישובים, שכונות ורחובות ברחבי הארץ. אך הכל החל במאבק לא קל להכרה בו כגדול האומה, שעה כניסתו לפנתאון הישראלי. אלה היו ימים של מאבק מר ובלתי מתפשר בין מפאי של בן גוריון לרוויזיוניסטים וממשיכי דרכם. עבור בן גוריון ז'בוטינסקי לא היה גיבור אלא סדין אדום או ולדימיר היטלר, רצח ארלוזורוב, הססון, אטלנטה, משקעים מרים של מלחמת אחים, עוד היו בין המחנות. בן גוריון השקיע מאמצים גדולים להרחקת התנועה הרוויזיוניסטית ליורשיה הפוליטיים מהזיהוי עם המאמץ להקמת המדינה ולמיצוב של מפאי ושל עצמו, כאחראים הבלבדיים לקוממיות ישראל. לא הכיר באצל פסק, וכדבריו שיירי דרכו המדיניות החינוכית של ז'בוטינסקי הודרו מההיסטוריוגרפיה הלאומית וגם מבתי הלמין. חללי ומפצועי ארגוני הפורשים לא הוכרו כחללים ממלכתיים. תיאורי הקרבות שבהם השתתפו לא הונצחו ביד לבנים ובספרי יזכור. סיפורם של עולי הגרדום ועליית אף על פי לא שופה, ובחלקת גדולי אומה לא היה מקום לז'בוטינסקי. בן גוריון לא הסכים לשמוע על העלאת עצמותיו של יריבו המר, ודחה על הסף שתי תביעות רשמיות שהעלו השרים ישראל רוקח ופנחס רוזן להעלאת עצמותיו, שמה מרשעות או שמה מחשש כי חירות תעשה מכך הון פוליטי. פרישתו של בן גוריון לשדה בוקר ב-1963 סללה את הדרך להבאת עצמותיו של ז'בוטינסקי להר הרצל. בלשכת ראש הממשלה ישב עכשיו לוי אשכול, שנודע כמיישר הדורים וכמי שמטפל דרכים וכמי שמחפש דרכים לפשרה ולתיווך, ובשורה של מפגשים ממנהיג חירות מנחם בגין הושגה פריצת הדרך וסוכם שבנו של ז'בוטינסקי, ארי, יפנה בבקשה משפחתית לממשלה שתיזום את העלאת העצמות. אשכול נזהר לו לדרוך על עצביו של הזקן, ושיגיע שליחים לשדה בוקר לוודא שבן גוריון לא יתפוס את המהלך כהתגרות. דעתי ידועה, ענה בן גוריון, אך אשכול הוא ראש הממשלה, שיחליט וינהג איך שהוא רוצה. אז אשכול הלך על זה. אמנם הוא קצת התפלפל עם הניסוח כדי לא לחתור תחת קודמו, אבל בכל זאת הלך על זה לבקשת יורשיו. הכריעה הממשלה פה אחד. בישיבת הממשלה השבועית ב-15 במרץ 1964 החליטה הממשלה לסייע לבני המשפחה להעביר לישראל עצמותיו של המנוח על ידי מתן הוראה שתתאים לבקשת המנוח בצוותו מיום השלישי בנובמבר 1935. בן גוריון חשש מזה ברמה הפוליטית, אומר זאב ז'בוטינסקי הנכד. היום קשה להבין עד כמה הוא מצד אחד העריך, אבל מצד שני שנה את הרעיון שסבא שלי יקבל מקום כלשהו בהיסטוריה. לא היה אז מקום ללמוד עליו בספרי הלימוד, לא היה שום זכר במפעל ההנצחה. העלאת העצמות של סבי ארצה הייתה בעצם תיקון של אשכול, שלפי דעתי היה ראש הממשלה הטוב ביותר של מדינת ישראל, בלי קשר לסבא שלי. הייתה בו גדולת הנפש ללכת נגד מי שירש אותו ולהתחיל לקרב את הקצוות במחנה הציוני, כך אומר נכדו של ז'בוטינסקי. בבוקר לאחר החלטת הממשלה בישר ביטאון חירות כי הגיעה השעה שמשק כנפי ההיסטוריה נשמע בה, אך התרוממות הרוח לא החזיקה מעמד זמן רב. ניסוחה הפורמליסטי והפתלתול של החלטת הממשלה חרחר בלבבותיהם של אנשי ביתר ובליבו של בנו ארי. במובן משפטי הממשלה לא נתנה שום הוראה להעלאת העצמות, אלא רק הביעה נכונות לתת הוראה כזאת ולא הזכירה כלל את שאלת הביצוע או הממלכתיות. בנוסף, מניסוח ההחלטה השתמע שהמניעים להחלטה לא היו זכויותיו של ז'בוטינסקי כמנהיג ציוני, אלא מן השתתוף בצער של משפחתו האומללה הסובלת מסעיף מוזר שהכניסה בצוותו האוסר להעלות עצמותיו אלא בפקודת ממשלתה העברית של ארץ ישראל, כתב ז'בוטינסקי הבן באפריל 1964 במאמר שפרסם במעריב וכותרתו הצוואה לדרישתו של הבן. ניסח אשכול מכתב הבהרה שנתן את האות לתכנון מבצע העלאת העצמות לארץ. יכול להיות שבן גוריון חשש בצדק, זה היה מפגן הוקרה וכוח מתוכנן ומדויק. מסע ההלוויה יצא לדרך ביום שני 5 ביולי. מצעד אבל המוני ליווה ברחובות ניו יורק את ארונותיהם של ז'בוטינסקי ורעייתו יוהנה מבית העלמין מונטיפיורי בלונג איילנד למפגן הנצחה מיוחד בטיימס סקוויר, ששינה את שמו באופן זמני לכיכר ז'בוטינסקי, בתחנה הבאה, פריז, חיכו למטוסים שנשאו את העצמות מאות מנהיגים יהודים, שתי מחלקות של חיל האוויר הצרפתי וראש הממשלה אשכול ששהה בביקור רשמי בצרפת. בשעות אחר הצהריים בשביעי ביולי קיבלו מאות מתלמידיו של ז'בוטינסקי את פני הארונות בלוד, ובסדר מופתי ולוח זמנים מדוקדק השיקו את חלקו האחרון של המסע של ז'בוטינסקי למנוחת עולמים. המגמה הייתה לאפשר למספר מקסימלי של אנשים להשתתף בטקסים. מחוסים בדגלי הלאום הוצבו הארונות במוקדים שונים בתל אביב, רמת גן בירושלים, ואלפי אזרחים חלפו ברחובות עטורי נרות עד שנתמנו בחלקת הקבר הסמוכה לקברו של הרצל בליווי רגבי אפר מנקודות מאבק היסטוריות של התנועה הלוחמת. 35 שנה אחרי שגורש מארץ ישראל ו24 שנים אחרי מותו, שב מייסד התנועה הרוויזיוניסטית למולדת ולאדמה שאותה אהב ולמענה הקדיש את חייו. בגין חזק בניצחונות. יום יבוא ובכל בתי הספר בישראל ילמדו תינוקות בבית רבן את הפרק הזה במסכת מעשיו האדירים של זאב ז'בוטינסקי למען עמו ולמען ארצו, כתב בגין בזעם על בן גוריון במאמר שפורסם לקראת המבצע. ובמבחן הזמן נראה כצדק. העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי סימלה את תחילת החתירה האיטית של האצל, הלחי, הצהר, החירות ודומיהם לזיכרון המלמכתי ולשיח המיינסטרים שעד אז עוצב בקפידה על ידי מפאי, אך גם נקודת ציון חשובה בהתעצמותה הפוליטית של החירות ובהתפתחות התנועה הרוויזיוניסטית מארגון מחתרת הנרדף על ידי סביבתו למפלגת שלטון. סיאו של תהליך זה במהפך 77 פתח עבור אנשי ביתר את עידן התיקון של מגש הכסף הישראלי, כאשר בגין וממשיכה והקדישו משאבים וממצים לא קטנים להנצחת מורשת מנהיגיהם וגיבוריהם על קיר הפנתיאון הלאומי. בשנים האחרונות לפחות נראה שלאף אחד אין מה להתלונן, והזמן עושה חסד עם ז'בוטינסקי. ומאז 2005 מציינת מערכת החינוך על פי חוק את מורשתו במשך שעה או שעתיים. אגרותיו, כתביו וחזונותיו מצוטטים בנאומים, מחקרים ומאמרים על בסיס יומיומי ומורשתו והגותו המדינית, החברתית, כלכלית והדמוקרטית ליברלית נטמעו במהלך השנים בזרם המרכזי של המדינה. ז'בוטינסקי רלוונטי מתמיד, מסכימים תלמידיו ומתגאים בסגולותיו הנבואיות שהזהירו את העם היהודי לחסל את הגולה עוד בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה. וחזון ההומניסטי שכלל שוויון זכויות אזרחיות מלא לתושבים הערביים ולנשים. חלק מהסוד הוא כנראה גם השיווק. ז'בוטינסקי הוא אדם שידע ליצור סאונדוויץ קיר הברזל. חמש הממים, גאון ונדיב ואכזר, אומר יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, המופקד על הטיפוח והפצת מורשת ז'בוטינסקי והתנועה הלאומית. הוא אומר, אני חושב שאין מנהיג ציוני שניתן למצוא אצלו כל כך הרבה רלוונטיות לעניינים שעל הפרק גם בימינו. הכוונות, שאלות מענות, שנותנות מענה גם לשאלות הכי קשות היום. הוא ידע לתפוס את אוזנו של השומע ושל הקורא. הוא ידע את סוד ההסברה והקיצור והסלוגנים ועשה מזה שימוש מודרני. הוא היה חלוץ בתחום הזה. בעיזבון הספרותי המפואר של ז'בוטינסקי יש לשער שהסיסמה הכי מוכרת היא קיר הברזל. כל עוד יש לערבים זיק של תקווה לפטר מאיתנו, הם לא ימכרו תקווה זו בעד שום דברי נועם ושום הבטחות מפליקות. בימין משוכלעים כי קריאתו של ז'בוטינסקי לחזית צבאית מבוצרת אל מול הסירוב האינהרנטי של שכנינו היא תמצית הציונות. זה מהדהד רלוונטי עד היום הזה, ואף הולך ומתעצם עם השנים, אומר חבר הכנסת אופיר אקוניס. גם באימות הנוכחי זה עדיין נכון. היהודים יכולים למכור מתק שפתיים, אבל זה לא יעזור כל עוד מקננת בשכנינו התקווה להיפטר מאיתנו. קיר הברזל אולי חי ובועט, אבל סיסמה מוכרת אחרת של ז'בוטינסקי שגשגה קצת פחות. ז'בוטינסקי לימד כי מטרתה הסופית של הציונות הקמת מדינה עם רוב יהודי, שלטון יהודי וצבא עברי בגבולות ההיסטוריים של ארץ ישראל, שתי ועדות לירדן. מאז 1967 הנוסחה העיקרית המקובלת על הקהילה הבינלאומית לפתרון הסכסוך נעה סביב היבטים שונים של חלוקה ופתרון שתי המדינות, ורחוקה מאוד בחזון ארץ ישראל ההיסטורית של ז'בוטינסקי. אפילו ראש הממשלה הנוכחי, בן רוויזיוניסטי גאה, התחייב אליה בנאום בר אילן: שתי גדות לירדן, לצערנו, בין שנרצה ובין שלא, אינו בר יישום, אומר חבר הכנסת אקוניס, אבל ציון כולה שלי, היא לשיטתנו מהים התיכון ועד נהר הירדן, זה בתוקף. ולדעתי, הוא אומר, בניגוד למה שניסו לשדר לנו, הוא הולך ומתחזק. אין תמיכה ציבורית רחבה בשתי מדינות לשני עמים. שנים ארוכות ניסו להגיד לנו שכן, אבל אני חושב שזה לא נכון. לדברי אחי מאיר, ההגשמה של החזון תמיד הייתה מותנית וכרוכה ברוב היהודי. בין רוב יהודי, יש אומרים שגם ז'בוטינסקי היה חוזר בו מהאפשרות להגשים את חזון שתי הגדות, בין הים ובין הירדן, יש ויהיה רוב יהודי. הוויכוח הבסיסי שהתחיל בין ז'בוטינסקי לבן גוריון על הדרך הנכונה להגשמת הציונות, הזין ועודנו מזין מורשת ארוכת ימים בפוליטיקה הישראלית. אך לדבריו של זאב ז'בוטינסקי, הוא במילא כבר לא רלוונטי. בשתי מילים, ז'בוטינסקי צדק. הוא אומר, עובדה שמי שראה מציאויות של מזרח תיכון חדש טעה. המזרח התיכון לא זה בלבד שאינו חדש, אלא שהוא הולך אחורה. כשמסתכלים מה קורה סביבנו, שטחים, שמאל, ימין, מדינה פלסטינית, מי שמתעסק בשאלות של מחנה שלום ומחנה לאומי לא מבין את האיום של דאעש, ועוד לא מבין שכולנו מחנה אחד. הסיפור שעומד בפנינו הוא של מלחמת קיום רצינית מאוד. לכן כל ההבדלים בטרמינולוגיה היום על שתי מדינות לשני עמים ומדינה דו-לאומית זה הכל נחלת העבר. אומר נכדו של מי שניבא חורבן גדול על העם היהודי. העתיד הוא הרבה יותר שחור ומפחיד וצריך להתכונן אליו ברצינות הרבה ביותר. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.